אז אנחנו היום נשלב שני מאמרים. מאמר אחד נקרא לתקופת המעבר, ומאמר השני נקרא תום ומדע. מאמר השני הוא לא בדיוק מאמר, אלא הוא מישהו ששמע את הרב קוק באיזה מקום מדבר וסיכם את הדברים שלו. ופשוט הדברים פה מתחברים ביחד. הרעיון הוא אותו רעיון, ו הנה יש פה עוד צריך. טוב, אני אכנס ישר ככה לתוך העניין, ואחר כך נראה קצת את היישום של הדברים, למה הוא אומר את הרעיון שהוא אומר פה. אז אנחנו מתחילים מהעמוד שנקרא לתקופת המעבר. כל מה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח ונטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום. בכל מקום שחיים נמצאים שם, במקום שמתפתח השכל השופט המבחין את ערך הקיום לא בהכרחה טבעית כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, הרושם השלילי של מסתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, שאיננו זר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. עוד קצת נקרא, תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה. הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט, שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, אבל סוף סוף מסגל הוא לאותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללה. כל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, כי אם מתוך הכרה פנימית ברורה. טוב, אז מה המושגים שיש לנו פה? מושגים מאוד ידועים, מאוד פשוטים בחיים. יש לנו, אנחנו פוגשים בחיים שלנו אינסטינקטים, ואנחנו פוגשים שכל. שכל והכרה והבנה ולימוד וברור עמוק של דברים. לעומת אינסטינקט. מה זה האינסטינקט? האינסטינקט הוא משהו טבעי, זורם בתוך האדם, בצורה פשוטה, בלי, הוא לא צריך להיות, בשביל שיהיה לך אינסטינקטים בריאים, אתה לא צריך להיות פרופסור מלומד, לא צריך להיות תמיד חכם גדול, ולא שום דבר. פשוט אם אתה לא, רוב האנשים יש להם אינסטינקטים בריאים, מדי פעם יש איזה אנשים שמשהו אצלם קצת, אני יודע, משובש, אפשר להגיד את זה ככה בעדינות, והאינסטינקטים שלהם לא פעילים. אבל יש אינסטינקט של האדם להיזהר מסכנה, ועוד כל מיני אינסטינקטים, גם גם בחיים הטבעיים, כמו להיזהר או להגיב בצורה מסוימת למצבים מסוימים מבחינה פיזית, וגם מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, יש אינסטינקטים בריאים שהם נמצאים ממש עמוק עמוק בתוך האדם, לדוגמה האמונה, וחלק מהמידות הבסיסיות הטבעיות נמצאות אצל האדם באינסטינקט, דרך ארץ קדמה לתורה. אם לא מקלקלים את זה, אז זה אמור להופיע. ובפשטות האדם בתוכו יש איזה אמונה טבעית שנמצאת בתוכו, הוא מרגיש בתוכו קטן לעומת האלוקות, לעומת הגודל, האינסוף שיש ממולו, ולכן הוא גם יש לו איזה הכנעה, יש לו איזה התבטלות, יש לו איזה אמונה טבעית. והאינסטינקט יש לו תפקיד מאוד חשוב, כמו שהרב קוק כותב פה, האינסטינקט שומר עלינו ומכוון אותנו בחיים, שלא נסתה יותר מדי, לא נברח יותר מדי לצדדים, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית רוחנית. האינסטינקט הבריא הקיים הוא נותן כוח והוא דוחף. מתי מתחילה בעיה? עד כאן בסדר, יש שני כוחות נמצאים בתוך האדם. איפה מתחיל הסיבוך של הדברים? הסיבוך של הדברים מתחיל כאשר השכל של האדם מתחיל לעבוד בצורה משמעותית, ומה שקורה בשלב הראשון זה שהעבודה של השכל היא הרבה פעמים, אנחנו קראנו פה בתוך המשפטים, לא אחזור עליהם בפנים, השכל סותר את הבניין הקודם. איפה, אני אתן לכם דוגמה, איפה הדבר הזה רואים אותו בצורה מאוד חזקה? במעבר בגיל ההתבגרות, כל אחד עובר אותו בגיל אחר, אבל בילדות יש איזשהו תמימות, יש איזשהו אינסטינקטים בריאים כאלה שילד מאמין בדברים, חי דברים מסוימים בצורה פשוטה וטבעית, ואז הוא מגיע לגיל שההכרה שלו מתחילה לעבוד, השכל מתחיל לעבוד, כשהשכל מתחיל לעבוד הוא פתאום מתחיל לשאול שאלות, כולל על הדברים שעד היום היו פשוטים לו לגמרי. זה דברים שהיו לגמרי ברורים, לגמרי פשוטים, וזה פתאום, נכון, רגע, מי אמר? מי אמר שיש אלוקים? מי אמר שצריך לשמור מצוות? מי אמר שעד היום מה שחשבתי בצורה פשוטה כל כך שזה אסור, שזה לא טוב? מי אמר שזה באמת לא טוב? אולי ננסה את זה, אולי זה כן נכון. השכל מתחיל לעבוד, ולא רק שהוא מתחיל לעבוד, שהוא פתאום כאילו בתור איזה יצר כזה, אלא הוא באמת מעורר באדם מחשבות עמוקות. זה מחשבות עמוקות, מה שפעם היה ברור לו, מה שיש אלוקים ויש זה, והוא מאמין וזה, פתאום השכל פתאום אומר לו, רגע, מי אמר לך? אולי העולם הזה היה זה, פתאום קראתי איזה מאמר הזה שהפילוסופים בכלל חושבים שהעולם הוא קדמון, אז אולי הם צודקים. כלומר, החוכמה, הדעת שמתפתחת אצל האדם, היא עלולה להרוס לו את כל ההבנות הפשוטות שהוא היה חי אותן בצורה ברורה וטבעית. זה אצל האדם הפרטי. אבל זה לא רק באדם הפרטי, אומר הרב קוק, אלא הדבר הזה, אתם תוכלו לראות את המשפט הבא, רק תראו את המשפט הראשון, כך הוא הדבר גם בנוגע לקיום הדת והאמונה באנושיות הכללית. כוח הנטייה הטבעית גרם לזה שהדת והאמונה הוחזקו ונשתמרו באנושות בכל שדרותיה הרחבות, מפני שבלעדן לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים. אף על פי שיחידי הסגולה גדולי הרוח היו מעולם בעלי דת ואמונה מתוך הכרתם הפנימית העמוקה בערכן הגדול והאמיתי, הנה בהמון הגדול אשר בכלל לא היה מפותח בשכלו ובמדעו, והכרה הזו חסרה לו, מילא אותו הכוח האינסטינקטיבי החזק הגנוז את מקומה של החברה ותפקידה לקיום הדת והאמונה. אבל אם השתחררות החיים והתפתחות השכל וההכרה המוסרית, שהיא מתפשטת מתוך אוצרותיה הגדולים, האישים, הפרטים החשובים אל הכלל כולו, נתחלש כוח הנטייה הטבעית הזאת. ולפי מידה זו אין הדת והאמונה מתקיימות עוד כל כך בהמון על פי הנטייה הטבעית, כי אם גם על פי הכרעת ההכרה בטובן ואמיתתן. זאת אומרת, כל האנושות כולה עוברת את אותו תהליך, שבהתחלה, במאות, אלפי שנים ראשונות של העולם, אז העולם היה לו איזה משהו, טבעי כזה, איזשהו מין משהו פשוט של סוג מסוים של של אמונה. וזה היה, וזה מה ששמר, זה נתן את הכוח, זה נתן את ככה את היציבות לחיים הפשוטים. וברגע שהעולם התחיל להשתכלל והעולם התחיל לשאול שאלות, אז באותו רגע זה גורם למשבר אמוני, שבעצם מה שהיה קודם, האינסטינקט שהיה קודם, השכל בעצם פוגע בו, מבטל, השכל מבטל את הדברים שהיו קודם. ואיפה המשבר הגדול? המשבר הגדול הוא בשלב המעבר. למה זה נקרא תקופת המעבר? המאמר הזה, למה הוא נקרא תקופת המעבר? כי בתקופת המעבר, שמה המשבר הוא מאוד גדול. למה המשבר הוא מאוד גדול? כי מצד אחד הרסנו את הדבר הקודם, ועוד לא בנינו את הדבר החדש. זה הבעיה הגדולה. כמו שאמרנו בגיל ההתבגרות, יש מצב כזה שהכל מתפרק, כי הדבר הפשוט שהיה קודם כבר לא תופס, כאילו אני כבר לא ילד, אני כבר לא עושה דברים ככה בגלל שהייתי רגיל, ואבא שלי עשה אז אני עושה גם, וכולם עושים אז אני עושה גם, ולא, לא מתאים לי, אני חושב, אני מעמיק, אני לא מתאים לי. מצד שני, המחשבה היא לא מספיק מבוררת, היא לא מספיק עמוקה, היא לא מספיק באמת כזאת שבאמת על פי עכשיו החיים מקבלים אל אדרבה איזשהו בירור יותר משמעותי ועמוק, ואני עכשיו בונה בניין חדש. בשלב המעבר הזה פה יש משבר גדול שהוא יכול להסביר הרבה מאוד דברים בחיים. ובאותו מאמר שאמרתי, זה נקרא תום ומדע, אז שם אותו יהודי ששמע את הרב קוק באותה שיחה, משורה ממשהו שלא כתוב אצלכם, שם הוא תאר את זה על הנוער הדתי היום, ככה הנוער הדתי היום שבזמן הרב קוק, ככה ההתפתחות התרבותית הרוחנית של הנוער הדתי כיום יונקת גם מהמדע הכללי, וזה יוצר שניות בעולם אחד. הוא שואף לאמונת תום, ומהצד הזה לשמירת מצוות וכולי, ובמציאות עמוק בנפש מנקר המדע שמערער את הטבעיות והתמימות שבאמונה. ומכאן נראה כאילו נפגמה ונגרעה ההתלהבות התמימה המתחברת עם קיום התורה ומעשי המצוות. הפתרון, אמר הרב קוק, סוגריים לפי מה שתפסתי את דבריו, ככה כותב מי ש... היא העברת דרגות ההתפתחות מהאמונה הטבעית התמימה על ידי המדע להתפתחותה המלאה והשלמה של האמונה, שאז תפעול ביתר הערה. שעת המעבר קשה, צריכים התחזקות, הדברים צריכים להיות ברורים. המדע ערער, המדע והתרבות וההתפתחות ערערו את היסודות הטבעיים הטבועים בחיים מעצם יצירתם והווייתם. ובאה השניות. הכל בעד התרבות וההתפתחות, אבל בינתיים היא מביאה לכאורה רעה לעולם. כן? כלומר, מצד אחד התפתחות מדעית ותרבות מתחדשת, ובטווח הארוך זה כמובן מצוין, כי אין לנו עניין שהעולם יישאר, לעולמי עד יישאר ככה רק עם האינסטינקט הפשוט ובלי הבנה עמוקה ובלי בירורים ובלי זה. אבל תמיד צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים בשלב של מעבר, כי בשלב של מעבר צריך הרבה יותר זהירות להבין מה קורה. אם לא מבינים מה קורה, אז זה נראה כאילו איזשהו משבר היום, ואז פשוט סוג של מרימים ידיים כזה כאילו מהמצב, מתייאשים ונותנים לעסק להמשיך ככה להידרדר. והרב קוק, שמבין את התהליך הזה, קורא פה לשים לב לדבר הזה, אין במישור האישי הפרטי, אין במישור הקוסמולוגי של כל העולם, מה שקראנו קודם לקיום הדת והאמונה באנושיות הכללית, והעיקר זה לגבי התהליכים של עם ישראל בדור שלנו, שבעצם כל מה שהרב קוק כתב זה כמובן בגלל שהוא מאוד חי את מה שקורה בתור שלנו. פה אתם יכולים לראות, תסתכלו רגע מעבר לעמוד, בדף השני, תסתכלו רגע בדף השני, כאילו מעבר לדף, כך גם ביחס ליהדות, אומרים איפה שיש את השורות המודגשות בפסקה השנייה. כן הוא גם ביחס ליהדות, הוקרת האמונה ושמירת התורה והדת בכנסת ישראל ביתרון של קודש עליון, מהלך כללי זה המתגלה בכל החיים נוהג גם בה. מספר היחידים הגדולים והענקיים, אנשי הקודש, הולך ומתמעט, ולעומת זה הכלל כולו הולך ומשתכלל ומתפתח, וכנסת ישראל עומדת עכשיו בכללה במצב המעבר, לצאת מתוך חיים אינסטינקטיביים לחיים של הכרה. זאת אומרת, פה הרב נוגע למה שקורה בדור שלנו, ואומר יסוד מאוד מאוד גדול. ומהו היסוד? שפעם המציאות הייתה ש מי החזיק את האנשים הפשוטים, את הציבור, את ההמון העם? מי החזיק אותם ככה מאמינים? מי החזיק אותם שומרי תורה ומצוות? הגדולים. התלמידי חכמים הגדולים, גדולי הדור, שהם היו גם מאוד גדולים, אנחנו מסתכלים ככה על ההיסטוריה, אנחנו רואים כמעט לאורך כל ההיסטוריה מי הנביאים הראשונים והאחרונים, ואחר מכן אנשי כנסת גדולה ותנאים והמוראים וגאונים וראשונים, באמת זה אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, זה רמות אחרות. יש לך מישהו כזה לידך, תחשבו כאילו מה, איזה חוויה אתה עובר כשמסתובבים לידך נביאים או אנשים רוחניים ברמה מאוד מאוד, אנשים מאוד גדולים, מאוד חכמים, מאוד זה מה שזה. וההמון לעומת זאת הוא יש לו משהו יותר פשוט, יותר פרימיטיבי אם נקרא לזה, כן, הוא יותר ככה עממי כזה. אז הגדולים מחזיקים אותו, וזה קשור לאותה הכרה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, ההמון בעצם נמשך אחרי הדברים הגדולים, שאנשים הגדולים והמאורעות הגדולים שהוא רואה, זה נותן לו את הכוח והיציבות, וטוב לו עם זה, והוא לא צריך דברים אחרים, ולכאורה הכל טוב. אבל זה לא באמת שהכל טוב. למה לא הכל טוב? כי באמת זה לא שלם המצב הזה שההמון הוא כזה פשוט. כי בסוף היעד הסופי שהקדוש ברוך הוא מייעד לעם ישראל, זה שאתם כולכם תהיו לי הולכת כהנים, אנשי קודש תהיו לי, כי עם, עם גדול ונבון וחכם אתה. זאת אומרת, לא רק שהגדולים שלנו הם, 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 הם חכמים והם נבונים והם גדולים. בסוף אנחנו כולנו שייכים לגודל הזה, כולנו שייכים לזה, וזה מתחיל לקרות בתקופה שלנו. תקופה שלנו שהיא תקופת הגאולה, אז מה שקורה בתקופה הזאת זה שפתאום האיזון הזה מתחיל להשתנות. זאת אומרת, הגדולים יורדים, גדולי הדור שהיו לאורך כל השנים מאוד מאוד גדולים, אנחנו ממש מרגישים את ה... את הירידה הדרסטית שיש בגדולים האלה. אין לנו היום, אפילו דור אחד או שניים אחורה אפשר עוד לראות כאלה דמויות ענקיות כאלה שכבר נפטר הרב עדי יוסף, לא יעזור כלום, לא אותו דבר, מי שממשיך אותו הוא לא אותו דבר, נפטר הרב קוק, ממשיכים אותו, איכשהו היה בנו רב צבי יהודה, נפטר הרב צבי יהודה, יש כבר כמה, יש הרבה, ברוך השם, אנשים גדולים, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, אבל זה לא הרב קוק. וכן, על זה הדרך, כמעט בכל ציבור שאתה מסתכל, אתה יכול לראות אותו דור אחד, שניים, שלושה אחורה, דמויות ענק, כבר לא נמצאות בדור שלנו. אז לכאורה זה ירידה, אבל, אומר הרב קוק, הפוך. זה לא ירידה, זה עלייה. למה זה עלייה? כי הציבור כולו מתחיל להיות חכם. ציבור כולו מתחיל להיות מברר, מתחיל ההכרה עד היום, כן, זה לא, כמובן זה לא כזה שחור לבן, איזה רגע אחד, זה תהליך ארוך מתמשך לאורך השנים, אבל השיא, אחד הנקודות השיא שלו, מגיעות באמת בתקופה שלנו, שאנחנו מתחילים להיות כציבור, לא כיחידים, כציבור אנחנו מתחילים להיות אנשים ששואלים שאלות, שמבררים, שלא עושים את הדברים ככה על אוטומט, כן? זה לא שיאללה, אמרו לך זה, חינכו אותך ככה, אתה רץ עם זה וזה. מתחילים לשאול שאלות על כל דבר שואלים, כל דבר מבררי, מי אמר, נושא המשפחה ונושא של אמונה ומעמד האישה ו... וכמעט כל דבר שאתה נוגע, ישראל ואומות העולם, אז כל מיני זה, עכשיו היה כמה הרבה שנים, זה עלה עכשיו עוד פעם, היה איזה נאום של הרמטכ"ל, בקורס צינים, דיבר על חיילי צה"ל שיש להם גיבוי, שהם איזה סרט, ג'נין ג'נין, כן, מי שמכיר את הסרט הזה, שהוציאו את חיילי צה"ל שם כאילו שהם... לא מתנהגים בסדר עם המוסר שלהם, לא זה, בקיצור, בכל תחום, פתאום שואלים שאלה בדברים שפעם היו פשוטים, עוד בהקמת המדינה, עוד אחרי הקמת המדינה, היה ברור לכולם, ברור לכולם מה זה משפחה, זה משהו מסוים, ומי האויב ומי האוהב, זה גם היה ברור, אנשים לא התפלפלו, כאילו, התחיל לשאול שאלות, רגע, מותר לך לראות עליו, זה בסדר לראות עליו, זה לא בסדר לראות עליו, מה זה משפחה? זה איש ואישה, זה איש ואיש, זה אישה ואישה, זה חד הורי, זה בלי אבא, אמא, שתי, זה... מה פתאום? זה היה, דברים היו לכאורה פשוטים. פתאום מתפתח כאילו, לא כאילו, יש איזושהי התפתחות מדעית, התפתחות תרבותית, אנשים שואלים שאלות, אנשים יוצרים כל מיני דברים, חלקם כמובן מאוד עקומים, כי הם לא באים ממקור של תורה, אבל הם גורמים כמעט בכל שטח שאתה נוגע בו, הם גורמים לאנשים לא לעשות דברים כמובן מאליו, אלא לעשות דברים מתוך ברור והבנה. ולא רק לאנשים הגדולים, שהם תמיד היו אנשים חוקרים ואנשים שמעמיקים. הציבור בכללותו, גם כל כמובן שיש השפעה לזה לכל המדיה וכל המידע שעובר, וכל אחד היום בלחיצת כפתור כבר יכול להגיע להמון מידע ולהמון ברור וכו' וכו', וזה גורם לציבור הרחב כולו בעם ישראל, גם בכלל העולם, אבל בעם ישראל, ופה זה הסיפור של תקופת המעבר. תקופת המעבר היא תקופה מאוד קשה, היא תקופה מאוד כואבת, כי בתקופה הזאת מצד אחד נשבר הדבר הקודם, האמונה הפשוטה, יותר טבעית, ולא רק באמונה בהשם, אלא בכלל כל מיני מוסכמות חברתיות ודפוסי התנהגות שהיו ברורים והיו פשוטים, הם נשברים, ופתאום שואלים עליהם מי אמר, ומצד שני עוד לא הגיע הבניין הרצוי של מה נכון, איך נכון, איך לבנות את הדברים. ופה יש את באמת את התקופה הקשה והמשברית הזאת, אתם יכולים לראות גם בדף הראשון, בדף הקודם. תראו בפסקה השנייה שם, ההתפתחות הרוחנית למטה, ההתפתחות הרוחנית המחשבתית, אינה יכולה איפה להוות יסוד לגזול מהאדם את מנוחת נפשו ולגרום לשניות בחייו. להרוס את יסודות אמונתו ולערער את תמימותו ואחדותו. להפך, כל מה שהאדם מתפתח יותר וצורתו הרוחנית משתלמת יותר, צריכה האמונה באורה הבהיר למצוא כן בליבו בצורה יותר יסודית, יותר אחדותית ויותר הרמונית, כי הלא יסוד האמונה טבוע בחיי נפשו. וההתפתחות הרוחנית רק עוזרת לגלות את כל התמון והצפון בכוח הקדוש הזה בתוכו. ואם כך, כל משהו למראית עין, ואפילו הרגשת הנפש שניות, הנגרמת על ידי המדע הכללי והתפתחותו הרוחנית של הנוער, גם במובן הכללי, הנה הוא כתוצאה משעת המעבר, שעת ההתפתחות ההדרגתית, שאז היסוד הטבעי הפרימטיבי נעתק משורשו, ועד הגיעו לידי השתלמות נדמה שישנה שניות. זאת אומרת, אומר הרב קוק לנוער, באותו מאמר שנקרא תום ומדע, אומר הרב קוק לנוער, אם אתם מרגישים כאילו אתם חיים בשני עולמות, כן, בשניות, מצד אחד יש לכם איזה משהו טבעי כזה שקושר אתכם לדברים הנכונים, מצד שני אתם מעורבבים לגמרי, מבולבלים לגמרי, והמדע והשכל והתרבות וזה לוקחים אתכם לתפיסות אחרות לגמרי, ואתם חושבים כאילו שאתם חיים בשתי עולמות, אומר לכם הרב קוק, לא, אתם לא חיים בשתי עולמות. באמת, מה שקורה אצלכם זה דבר אחד. יש לכם משהו פנימי מאוד יסודי ומאוד עמוק, והוא קיים והוא נכון והוא אמיתי והוא ישר, אלא שבעקבות הבירור השכלי ששובר את התפיסה הקודמת, מה שיקרה עכשיו זה שאותה אמונה שקודם הייתה כזאת בוסרית, קודם הייתה כזאת טבעית מדי, פשוטה מדי, זורמת מדי, אינסטינקטיבית מדי, כן, יותר מדי חיה על 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 מנגנונים, על מנגנונים כאלה הישרדותיים של האדם. מה שקורה בתקופה הזאת זה לבנות את האמונה הזאת עצמה על בסיס ועל מתכון הרבה יותר גבוה, הרבה יותר משמעותי. ברגע שאנחנו נדע את הדבר הזה, אז אנחנו לא נחשוב שאנחנו חיים בשתי עולמות. כלומר, הפחד הזה, החשש הזה, לפעמים שאתה חי בשתי עולמות, הוא מערער לך לגמרי את כל היציבות, וזה גורם לפעמים בכלל כאילו לזרוק הכל ולחשוב, אין לי כיוון, אני לא מבין מי אני, אני לא מבין מה אני רוצה, כי אני מצד אחד נוטה לפה, מצד שני אני נוטה לשם. בא הרב קוק ואומר לך, אתה אותו אדם, וזה אותו כוח פועל בך. אלא, עד עכשיו היית ילד, עד עכשיו האומה הייתה אומה יחסית עוד צעירה, ילדה, קצת חיה מכוח הגדולים שנתנו לכוח. עכשיו זה תקופת המעבר. תקופת המעבר זה באמת תקופה משברית, זה כאילו שובר את הדבר הקודם, אבל באמת, אם אתה לוקח את המתכון הזה שפה אומר לך הרב קוק, אז אתה נרגע. אתה קודם כל לא חושב שאתה פה מחוץ לתמונה, אתה בתוך הסיפור, אתה בתוך התמונה, תבין מה שקורה לך, זה לא אומר שברגע אחד זה ייפטר לך, וזה ייפטר לנו, ודאי כעם, זה ודאי ייקח הרבה יותר זמן, אבל ברגע שאתה מבין את הכיוון, אז אתה כבר לא נבהל. קודם כל, כשאתה לא נבהל, זה כבר עוזר לך מאוד, כי חלק מהסיפור זה הבעלה, הלחץ. הלחץ הוא זה. ברגע שאתה לא לחוץ, ברגע שאתה מבין מה הסיפור, זה כבר מרגיע לך את כל הנפש, מחזיר אותך ליציבות הפנימית. עכשיו אתה נקרא, ואנחנו נקראים, כשמדובר על עם ישראל כולו, אנחנו נקראים לעשות עבודה של הסברה, לעצמנו ולעם ישראל בעצם מה קורה פה. אני אסיים ב... יש באורות התחייה בפסקה זין. תראו פה מילה אחת תכף, שעל פי מה שראינו עכשיו, יכולה להסביר פה את הפסקה הזאת. הוא אומר ככה, כוח החיים הולך ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו, השאיפה לרוח עליון, רוח הקודש, מדמה לרוח גיבורים, אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים. היא מוחקת, שימו לב למשפט הבא, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה, ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. ולכאורה נשאר המצב היום כריח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי אם מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה, של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרום הראשון, שיתביע בכוחו צורה איתנה, ממולאה בגבורת קודש, יותר מכל מה שהתמימות הבינונית יכולה ליתן. בדיוק פה הוא מתכוון ממש לדברים שהוא רואה בדור שלנו, הרב קוק הידוע עולה עם העלייה השנייה, בתחילת העלייה השנייה, תפרש סמך ד' 1904, זה בדיוק התחלה של העלייה השנייה. העלייה השנייה, כידוע, הדבר שמאפיין אותה זה הכפירה. לעומת העלייה הראשונה, עליית הקמת המושבות, המושבות קמו יותר על ידי אנשים דתיים. חלק גדול מהמושבות קמו על ידי אנשים דתיים, מזכרת בתיה, זיכרון יעקב, רחובות. בחלק מהמקומות האלה היו אנשים דתיים. זה היה עלייה מסוג אחר. והעלייה השנייה, העלייה יותר חילונית, אם אפשר לקרוא לזה, יותר כפירתית, שכבר עברה תהליכים של חילון עוד לפני זה, וכשהם מגיעים לארץ, הם ממש הורסים את כל מה שהיה, מבחינתם אין להם, לא רוצים לשמוע על אמונה ועל תורה ועל עם ישראל, על מצוות, על עם ישראל כן, אבל לא על מצוות ולא על דברים ישנים, הם רוצים משהו חדש שמתחדש. וזה יכול לגרום לבעלה גדולה, וכמו שאמרנו של האדם הפרטי לנער בגיל ההתבגרות זה יכול לקרוא, אז קל וחומר שזה יכול לקרוא לעם שלם, להסתכל על הדברים האלה, זה באמת הפחיד אנשים שהסתכלו על זה, אנשים שלא בראייה של הרב קוק, מאוד נלחצו מזה, מאוד התנגדו לזה, תקפו את זה, התרחקו מזה, אמרו לא לעלות לארץ כדי להתרחק מזה, לא להתקלקל פה, ולעשות פירוד קהילות ולהפריד ולהרחיק וכולי, כי נלחצו מהדבר הזה. אבל הרב קוק בראייה שלו, תחברו את זה למה שראינו קודם, הוא אומר לא, עכשיו אנחנו עוברים את המעבר הזה מעם שהולך אחרי הגדולים שבו לעם שהולך מכוח עצמו ומברר את דרכו ויודע מה הוא עושה ולמה הוא עושה, אבל בשלב הראשון הוא שובר את כל מה שהיה קודם. עכשיו הוא שובר את התמימות, מה שהוא קורא לזה התמימות הבינונית. התמימות הבינונית זה אותם חיים פשוטים, אינסטינקטיביים, ככה עשו אבותינו, אנחנו מאמינים, כמו שההורים שלנו, כמו שהסבא וסבתא שלנו האמינו, לא יותר מדי מעמיקים, לא יותר מדי מבררים, לומדים את האמונה, לא יותר מדי, אבל ככה זה שומר, זה מין... זה כמו שאמרנו, האינסטינקט הטבעי הזה, כמו שהוא שומר עלינו מבחינה פיזית שאנחנו מתרחקים מסכנה, ככה גם מבחינה רוחנית אנחנו מתרחקים מסכנות, מכל מיני מדע שמתפתח ותנועת ההשכלה וכל הדברים האלה, ואנחנו נכנסים פנימה לאיזה מגננה ושומרים על עצמנו ככה. אבל כיוון שאנחנו כבר בדור של גאולה, אז אומר הרב קוק, פה יש רוח שפורצת, בדרך היא שוברת גדרים, בדרך היא הורסת תפיסות קודמות, וזה יוצר את כל הכפירה ואת כל החילוניות, וזה נראה כאילו הכל פה זה ממש מייאש להסתכל על זה ולהגיד מה קורה פה, לא היה דבר כזה בעם ישראל אלפי שנים, לא היה דבר כזה. ואז בא הרב קוק, רואה האורות, רואה הפנימיות, ואומר, שימו לב חבר'ה, זה תקופת מעבר. אל תדאגו, אבל צריך לעשות פה דברים, זה לא יקרה לבד. אם נבין את התהליך, אז אנחנו יכולים לתרום לזה שהוא יקרה יותר מהר. איך נתרום לזה? על ידי זה שאנחנו בעצמנו נהיה כאלה, שמבררים את האמונה שלנו לעומק. לא חיים רק אינסטינקט של טבעיות, של אמונה, שאולי הורגלנו ככה בצעירותנו, אלא מעמיקים, מה שעושים בישיבה, בישיבות, לומדים אמונה, מעמיקים באמונה, מבררים אותה, חושבים עליה, וכל שמבררים יותר זה מעמיק את ההכרה הטבעית. ההכרה הטבעית קיימת, כמו שאמרנו, האינסטינקט הוא קיים, אבל עכשיו מבררים אותו, עכשיו מעמיקים אותו, ככל שאנחנו נהיה יותר כאלה, אז זה עצמו כבר, עצם הדוגמה הזאת, היא כבר תקרין ותשפיע הרבה על, על, על אחרים. עצם העובדה שנאמין בעם ישראל ולא נתייאש ולא נחשוב שהוא יתרחק, אלא נדע שבתוך תוך תוך תוכו יש לו את זה. והמשבר, לכאורה המשבר הוא רק לכאורה, והוא רק בגלל המעבר הזה שהוא שובר את הדבר הקודם, אז אם אין הדבר הזה נוכל איתו, להסתכל יותר חיובי על המציאות, יותר בביטחון, יותר באמונה על העם שלנו, וממילא זה ישדר גם לאנשים האלה עצמם, אפילו שזה לא דווקא באיזה דיבור ישיר, אלא בעצם ההסתכלות הפנימית, הרגועה, השלווה, המכירה בזה שעם ישראל יש לו את זה, והוא מחובר לזה, וזה טוב. מבחינה מסוימת זה טוב כל הבירור הזה, כי הוא מעמיק את האמונה וכולי, בצורה הזאת, אנחנו בעזרת השם נגיע לקומות הרבה יותר עמוקות של האמונה, ובעזרת השם אנחנו עדיין עמוק עמוק בתוך התהליך הזה, עוד שהרב קוק כתב את זה לפני כ-100 שנה ויותר, אבל הוא ראה כבר את הכיוון, את תחילת הדרך. אנחנו כבר רואים את ההמשך של הדרך, ברוך השם, הרבה אנשים שמעמיקים באמונה ויודעים את מה שהוא אומר פה ומנסים לעזור לתהליך הזה, ותהליך שגם עובר על עם ישראל, ועם ישראל גם מברר את דרכו ותהליכים כאלה ואחרים שאנשים עוברים עם עצמם. אבל יש עוד הרבה עבודה שבעזרת השם תלויה בנו, ככל שאנחנו נעמיק ונברר יותר, ככה גם נוכל להיות יותר מקור השראה ודוגמה ולעזור לאנשים אחרים, וגם לקבל מהם מתוך השאלות שלהם, מתוך הבירורים שלהם, לקבל לעצמנו העמקה משמעותית יותר, ואז שוב להחזיר את האור הזה עליהם, ובעזרת השם לעבור את תקופת המעבר הזאת ולהגיע לאותו דבר עמוק, משמעותי, ש... תהיו.